שלום לכולם. עוברים בי עכשיו זיכרונות מהיום לפני שנה פה, שזה גם היה באותה שעה. אנחנו באים עכשיו מאשקלון. אחד הדברים הגדולים שעשו פה זה שבחרו ביום העצמאות לעשות מרכזים של דרשות, בהם כל כך הרבה, ברוך השם, אנשים באמצע היום יושבים ולומדים תורה, נחת רוח בשמיים. לבטל את הכתרוגים של השטן על אלה שבחרו בדרך של אכול ושתו כי מחר נמות. אלה כנגד אלה ברא השם. ויש כאלה חוגגים, כוחי ועוצם ידי, הממשלה, הצבא, ויש כאלה חוגגים בחגיגת התורה. ואמרתי כבר בדרשה הקודמת, אדם מה שנקרא בימינו בעל הבית, כוונה לא אחד שהוא אברך שלומד כל היום, אחד שעסוק בעיסוקיו, עובד במחייתו. הדרך שבוחנים בשמיים את האדם הזה ועל פי זה יקום ויפול דבר, זה איך הוא מתנהג בימי החופש שלו. יש הרבה בעלי בתים, אנשים שעובדים, עובדים קשה באמת, יש להם הרבה מטלות, חובות, לחצים, ששואלים אותם, למה אתה לא לומד תורה? איפה יש לי זמן? חובות, לחצים, שלום בית. כשמגיע יום חופש כמו היום, הכל סגור, אין עבודה, איך שתתנהג היום ככה ידונו אותך על כל החיים שלך. איך אתה מתנהג בכל המועד שיש חופש מהעבודה? יש כאלה גם שם אין להם חופש, אבל מי שבאמת סוף סוף יש לו יום חופש מהעבודה והוא בא ויושב כל היום שומע דרשות, זה יעורר עליו סנגוריה גדולה מאוד בשמיים. למה? כי הרי השטן דרכו לחבל. השטן מכשיל והשטן מלשין והשטן מקטרה. זה דרכו, ככה השם עשה אותו. כשאנחנו נגיע לשמיים אחרי 120 סקל המצוות, השאלה הראשונה בשמיים לכולם, האם קבעת העיתים לתורה, לשון קביעות. ואז רוב האנשים הם כבר פה נופלים. אפילו תגיד שהם לומדים הרבה תורה, קוראים פה, שומעים דיסקים בדרכים, הכל טוב ויפה, אבל מלשון קבע, קביעות יומיומית, מי שעה כך וכך, לא כולם מצליחים לעמוד במשימה. אז שהשטן בא ומקטרג ומעורר כתרוג על האדם, הסנגוריה שתהיה עליו, שבכל יום חופש הייתה לו מעבודה, הוא לא ביטל את הזמן על שטויות. אבל מה יגידו אלה שבפארקים מנפנפים במנגל עם הסטייקים ומשחקים מתקות? אלה לא יהיה להם סנגוריה. איזה סנגוריה תהיה להם? אני מדבר על הדתיים. אלה הם הכיפות שעכשיו הולכים בפארק ומנפנפים, או אני יודע איפה. אלה מה יגידו? ועד שכבר היה לך יום חופש פה ושם, מתי אפשר ללמוד? מילא אתה בא ואומר לי, אני אנוס כל השנה, יש לי חובות, הוצאה לפועל, לחצים, איומים, מאפיה, שוק שחור. אז יש לך פתחון פה. אפילו שזה לא מצניק, כן, אבל לפחות יש לך מה להגיד. מה תגיד על ימים כאלה? אין לך מה להגיד. עכשיו רבותיי, אני רוצה לשאול לכם שאלה. אני פעם עשיתי על זה דרשה שלמה, אבל אין לנו עכשיו הרבה זמן, הזמן קצר. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה פעמים בחיים שלכם שמעתם את המשפט הזה? יש לי כבוד הרב, יש לי חבר, הוא לא דתי, אבל הוא בן אדם זהב, או הוא חילוני, אבל בחור משהו משהו. שמעתם את זה כבר לפחות פעם פעמיים בחיים? עכשיו תעזרו לי בבקשה לחשוב ביחד, האם המשפט הזה הוא משפט לגיטימי או שהוא השקר הכי גדול בהיסטוריה? יש כזה דבר בן אדם חילוני בן אדם טוב או לא? מה אתם אומרים?
יש.
הנה חלק פה אומרים כן. מי חושב שזה שקר הכי גדול שאפשר להוציא על השפתיים, שירים את היד? לא להתבייש. תכף נראה. נו, כמה אנשים חושבים שהמשפט הזה לא לגיטימי, שירימו את היד? 7 אנשים, מאות אנשים, 8 אנשים ככה סוברים. עכשיו השאלה, אנחנו המיעוט, צריכים להסביר את המשפט הזה.
יש
לו רק טבע,
הוא מחזיק ישיבה.
זה
עכשיו
תאמר
לי שהאדם הזה לא
לגיטימי? לא, אני תכף אסביר מה אני אגיד, אז אחרי זה תבין כל. עכשיו אני אשאל לכם שאלה. באמת מציאות היומיומית, אי אפשר להתכחש לזה שיש אנשים חילוניים, נעימי הליכות, ישרים אפילו, מילה זה מילה, ששומעים שיש איזה בעיה הם רצים לעזור. חלק מהם חיילים בצבא, מוסרים נפש להגן על המולדת, ואי אפשר להתכחש לזה. לפעמים אפילו שמים אדם עם כיפה וזקן ושמים לידו איזה קיבוצניק אוכל שפנים, והקיבוצניק הרבה יותר מוסרי ממנו. מציאות, ראיתי את זה לא פעם ולא פעמיים. אי אפשר, מה שאמת חייבים להגיד, אי אפשר לסלף את האמת. ואף על פי כן, להגיד את המשפט הזה זה שקר הכי גדול בהיסטוריה. ולמה אני מדבר על זה עכשיו? כי זה שייך היום ליום הזה, יום העצמאות. תכף אני אקשר בין זה לבין זה ותבינו הכל. ואני לא מדבר עכשיו מרחשי ליבי או מדעתי האישי. אני מדבר על דרך רבותינו הקדושים, בעיקר החזון איש היה גדול עולם, שכל הדת פה במדינה הזאת זה הרבה בזכותו, בלעדיו לא היה הרבה, כל העיר בני ברק הוא הקים, כל מה שאתם רואים היום, כל עולם התורה. הוא היה האורים והתומים של הדור הקודם. בזכותו גם היום, הבחורי ישיבות לא משרתים היום, הם יושבים ולומדים תורה. אם לא החזון איש בתקופת בן גוריון, לא היה כזה דבר. עוד דבר, בזכותו גם בנות דתיות השתחררו מהצבא. הוא גם נלחם מאוד נגד השירות לאומי. למה? כי הוא אמר, השירות לאומי, אף על פי שזה לא צבא, לקחת בנות מהישיבה, בנות יעקב, צנועות וקשרות מבתים חרדים, ולשים אותם במקומות של חילונים שיעבדו שם כל היום וישמעו ניבולי פה וחוסר צניעות. ואנשים, בחורות שמתלבשות לא צנוע, זה היה לפני 60 שנה. אם הוא היה חי היום, הוא היה הורג את עצמו חד וחלק ממה שהיום קורה פה במדינה. אני יודע, לפני 60 שנה שאישה חילונית עוד היה לה קצת כבוד, הוא הייתה קצת מתביישת לחשוף את עצמה בפומבי. אז הוא אמר לשים שם את בנות ישראל, זה גזר דין מוות, ופסק הלכה למעשה שכל בת שיבוא בכפייה לשים אותה בשירות לאומי, שתמסור על זה את הנפש ותלך לבית הסוהר, ולא תסכים להיות מזכירה של עורך דין חילוני, או ללכת לעבוד בבית חולים עם החילונים כל היום, שתחשוף את עצמה בפניהם ותשרת אותם שם במיטות, אף על פי זה חסד, ומי גם הוא היה בעל חסד, כדי להגן על העתיד של עם ישראל. הזכויות שלו אין להם קץ, אי אפשר לספור אותם במספרים. ודעתו הייתה ישרה וטהורה כמו היהלום הכי מזוקק שיש בעולם. אין, לא היה בו רבב אחד קטן. זה האדם שהמית את עצמו על התורה פשוטו כמשמעו. 3 ימים רצוף בלי לאכול ולשתות, בלי לישון, עד חלות הנשימה. לא היה זז מלהבין תוספות אחד לעומק, והגדלות של העמקות שלו זה... אין לנו בכלל בזה השגות, הוא היה חזון איש, לא, אי אפשר לדמיין את זה במילים.
והוא היה החומה כנגד הציונות הקומוניסטית שהשתלטו פה על המדינה אחרי העלייה השנייה. הוא חי בזמנים שלהם, שהם רצו לעקור את כל התורה ולעשות את ארץ ישראל כמו רוסיה, שהם באו משם, רוסיה הקומוניסטית, קיבוצים, מושבים וכו', שלא יהיה כאן שום תורה. הוא זה שעמד ונלחם בהם וניצח אותם כמעט לבדו, כי הרבה רבנים שהיו חרדים אז נפלו בתוך התנועה הציונית. תכף אני אראה לכם כמה מהדברים שהוא אומר, אבל לפני שניכנס לזה אני רוצה שנבין עכשיו קודם כל אם אפשר להגיד כזה דבר. יש לי חבר לא דתי אבל הוא בן אדם זהב, יש לי חבר חילוני, אמנם הוא נגד הדת אבל הוא ממש בן אדם זהב. זה שאומר את זה ודאי לא מתכוון לשקר, כמו שאמר היהודי היקר פה, יש לו שכן ובטוח שמה שהוא אומר על השכן הזה מסתם הזה אמת. אבל אני רוצה שאנשים פעם אחת לתמיד ילמדו להסתכל על דברים לעומק, לא שטחי. ההבדל בין אדם שהוא בן תורה לאדם פשוט שהוא לא בן תורה, שבן תורה מסתכל על הדברים לעומקם כמו תלת ממד. הוא לא מסתכל רק כלפי השטח מה שנראה אמת, הוא מסתכל עד לשורש הנקודה, ואז כמעט תמיד המסקנה הסופית היא שונה ממה שרואים בעיניים. ואני אתן לכם דוגמה. יש בן אדם אצלנו בשכונה שהוא חי אצל ההורים שלו, והוא הילד, הנער הכי נחמד בשכונה. הוא בן 17, הוא עוזר לכל השכונה. אישה חוזרת מהשוק עם סלים, הוא רץ מהר, יורד למטה, עוזר לה במדרגות, מרים את הסלים, רואה איזה שכן שוטף את האוטו, מיד הוא רץ, עוזר לו. הוא רואה את בעל המכולת, קיבל עכשיו משלוחים, ארגזים, הוא רץ, מכניס את הכל. הוא מנקה את המדרגות, בהתנדבות, שוטף. כל בעיה בשכונה, כולם יודעים לפנות אליו. הוא בסוכות עוזר לשכנים לבנות את הסוכה בהתנדבות, הוא גם מסרב לקחת כסף. איך אומרים? בן אדם זהב. יש רק בעיה אחת, כשאבא שלו מגיע, כל פעם שאבא שלו יורד מהאוטובוס, חוזר מהעבודה, הוא רץ אליו, זורק עליו אבנים, יורק עליו, מקלל אותו, בועט לו בישבן, לך זקן, לך יא אפס, מה חזרת הביתה? הוא יורק עליו ככה כל יום לעיני כולם. עכשיו דיירי השכונה צריכים להחליט האם הבן אדם הזה הוא בן אדם טוב או שהוא בן אדם הכי רע בעולם. הרי יש צדדים לכאן ולכאן. מצד אחד נאמר, מה, תראה איך הוא בעל חסד, תראה איך הוא עוזר לכולם, תראה איזה לב זהב יש לו, כל אישה פה שצריכה עזרה הוא רץ מרים לה את הסלים, כל אחד עובר לו פה, עוזר לו שם, מסיע אנשים, נותן לה אוטרנט. יש מישהו שלא עזר לו? יש מישהו שהוא לא נחמד אליו? שירים את היד. אף יד לא אומה. פתאום אבא שלו הרים את היד. כל מה שאמרתם שעוזר לך ולה ולה, הכל טוב ויפה, אבל יש לך בעיה אחת, עליי הוא יורק, הוא בועט בי, הוא מקלל בי, עושה מני צחוק, כל מה שמכתב שנתתי לו, תעשה טובה, תשמור, תשמע בקולי, הוא זורק אותו בפח, ומבזה אותי מהבוקר עד הלילה כל ימי חייו. האם אפשר לקרוא לאדם כזה בן אדם טוב? מי חושב שהוא בן אדם טוב שירים את היד? אין כאן יד אחת למעלה. ברוך השם שכל יש לכם. בן אדם כזה הוא לא רק שהוא לא בן אדם טוב, הוא יותר גרוע מאחד שלא עוזר בכלל לשכנים ומבזה את אבא שלו. יש עוד אחד בשכונה גם מבזה את אבא שלו, גם יורק עליו, אבל הוא גם לא עוזר לאף שכן, הוא יורק גם על השכנים ובועט גם בהם. מי יותר גרוע מבין השניים? שניהם רשעים, זה כולנו מודים. מי מביניהם יותר גרוע? זה שמנשק ועוזר לשכנים ויורק על אבא שלו יותר גרוע מזה שיורק על כולם. וזה מה שאומרים פה במדינה, יש לי חבר חילוני אבל הוא בן אדם טוב. וזה פשע נוראי להגיד את המשפט הזה, פשע נוראי, ויש על זה גם עונש גדול מאוד בשמיים. בן אדם הזה יורק עליי 50 שנה, מבזה אותי, לא מתפלל, אוכל טרף, לא מברך ברכת המזון, כל החיים שלו הכל רק נגד התורה, מחלל שבתות, עובד עבודה זרה, משתחווה לאלילים, עושה גילוי עריות, כל יום מצער אותי, כל יום שובר לי את הלב, כל יום הורג אותי מבפנים. וזה בן שלי, בן שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים, אני נתתי לו עולם ומלואו, כל מה שאני נותן לו חמצן, כסף, בית, אישה, ילדים, מכונית, הכל הוא לקח מני, יורק עליי, בחיים לא אומר תודה, ומשתמש בזה נגדי כל החיים, ואתה מעז להגיד שהוא בן אדם טוב? מה תגיד ביום הדין הזה? סליחה, אתה תיאבי, איך אני מטומטם כזה? איך אמרתי בכלל כזה משפט? זה לא בגלל שאנחנו מאנשים רעים, זה בגלל שאנחנו אין לנו את היכולת לראות לעומק את הדברים. אבל אנשים כמו החזון איש, לא היה אצלהם משפט שיצא סתם מהפה. הרב בן ציון, אבא שאול, החזון איש, כאלה אנשים, אם כבר יצא להם משפט מהפה, יכולת לשבת שנה ללמוד מה הם אמרו מבחינת העומק. וזה תכפיל פי מיליון מי היו חזל, תכפיל פי מיליון. עכשיו כדי שלא תגידו שאני באתי ואני אמרתי לכם את דעתי האישית, כי אני ממש ממש כלום, קצת לקרוא אני יודע, ואפילו טיפה להבין אני מבין וזהו, אבל אני אגיד לכם, תגידו לי אם אתם מסכימים איתי או לא. אני אקרא לכם מה אומרים, מה אומר החזון איש, שמעו טוב, כדי שנבין לעומק. יש לנו היום פה מדינה 70 שנה, כולם יודעים שיש מצווה בארץ ישראל, לגור בארץ ישראל, ללמוד תורה בארץ ישראל, זה יותר מעלה ללכת בארץ ישראל, לנשום את האוויר של ארץ ישראל, למסור נפש כדי להציל את ארץ ישראל, כל זאת זה מצוות גדולות מאוד. אין מצווה למסור נפש להציל את ניו יורק, אין מצווה ללכת בניו יורק, אין מצווה להתיישב בניו יורק, אין בעיה בניו יורק למכור את האדמה שלך לגוי, כי אין שם קדושה, אפילו שיש שם הרבה ישיבות וכו', אבל קדושה של עצם המקום אין. האדמה היחידה בעולם שהיא קדושה זה פה, ולא סתם כתוב בתורה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. זאת אומרת, זה הלב, הלב של הגוף של כל העולם, זה הלב, ופה זה האיבר הכי חשוב, בלעדיה או הארץ ישראל אין עולם. לכן המקום הזה לא סתם כל העולם חומד אותו, מדינות שאין להם שום קשר לפה עדיין רוצים פה אחיזה. מי לא בא לכאן? ארמנים, טורקים, סלג'וקים, ערבים, נוצרים, רומאים, יוונים, פרסים, מי לא? כל מדינה שרק עלתה לגדולה, הדבר הראשון שרצתה לבוא לכאן ולכבוש פה את המקום. למה? כדי לחבב את ארץ ישראל בעיני היהודים. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך, תראה טיפש, אפילו הגויים באים מסכנים את החיים שלהם במלחמות כיוון שרוצים לשבת כאן. חצי מהאדמות בירושלים למי שייכות? למי? לכנסייה הנוצרית, הכנסת. ממי סוחרים את האדמה של הכנסת? הכנסייה הנוצרית. עשו איתם חוזה ל-99 שנים שעומד להיגמר בקרוב. כמה הצטרכו לשלם להם שכר דירה על כל מתחם הכנסת בקרוב? עוד מעט יזיזו משם את הכנסת, לא יהיה ברירה. הצטרכו לשלם להם מעל מיליון דולר בחודש שכירות, לפי הערך של האדמה בירושלים. לא רק זה, יש עשרות של בניינים בירושלים שהוקמו על אדמה ששייכת לכנסייה הנוצרית, גם כן חכירה ל-99 שנים. אז נתנו להם כמה לירות. עכשיו עומד לפקוע החוזה, יבואו לך הנוצרים, עובדי האלילים, רוצים את האדמות חזרה. מה תעשה? יש לך כל בניין שם שווה 500 מיליון שקל. מה יעשו עכשיו? הבדץ בטוח ייתן להם הכל, זה אפילו צריך דיון, אני לא מבחינה הולכים לשם בכלל. איך שאומרים, אני אפנה לבדץ, ניצחת שמאל, אני אין מה לעשות, אלה אויבי ישראל הגדולים ביותר. זה האויב הגדול, נכון? ומאיפה הם שואבים את הרבה מהדברים שהם אומרים, הכפירה הזאת שעליה אנשים היום חוגגים? הרבה הרבה אנשים דתיים חוגגים את יום העצמאות, אבל אני שואל, איזה עצמאות בכלל יש פה? יש עצמאות לתורה? יש עצמאות לדת? דתיים הם אהובים פה? רבנים אהובים פה? או שהכל בדיוק הפוך? מגדפים ומקללים אותם ומוצאים עליהם ומכניסים אותם לבתי סוהר, עושים פה ונלחמים בישיבות וסוגרים בתי כנסת ונלחמים, וכל חוק של דת אוטומטי תמיד נכשל בבגת. האם יש כאן חופש דת? האם יש חופש לתורה? האם מעריכים את התורה? בוודאי שלא. חז"ל כבר כתבו, לפני שתהיה ביאת משיח ישלטו בארץ צאצאי הערב רב, אלה שמשה גייר אותם על דעת עצמו, צירף אותם לעם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, עד סוף כל הדורות נסבול מהם בכל דור ודור, שנאמר מארסייך ומחרבייך ממך יצאו. הם התחילו בחטא העגל, עוד אפילו לפני, כבר ביציאת מצרים הם כבר עשו צרות. מיד איך שיצאו ממצרים, חג שבועות, משה עלה אל ההר, אחרי 120 יום שכל העלייה וירידה, 120 יום, יום כיפור ירד. והיה ממחרת היום וישב משה לשפוט את העם. איך אפשר כבר יום אחרי מתן תורה והדיברות השניות שמשה הוריד, יום חג בישראל, יום סליחה וכפרה, יום שהקדוש ברוך הוא אמר למשה סלחתי כדבריך, ועכשיו הם ניצלו עם ישראל מכליה חס ושלום, שהיו צריכים כולם למות על האבון הזה של חטא העגל, ועכשיו אני נותן להם, איך אומרים, אני מפזר להם את העונש על אלפי שנה, כל דור קצת קצת מקבלים מהעונש הזה, ועכשיו יום כזה גדול, והיה ממחרת וישב משה לשפוט את העם. כבר יש ויכוחים בבית משפט? רק אתמול התורה ירדה, כבר למחרת יש תביעות? מי יעיז לקחת לאנשים לבית משפט יום למחרת? אתמול משה הוריד את הדיברות השניים, קיבלנו סוף סוף את כל התורה, ופתאום מה? כבוד הרב משה, אני תובע את השכן שלי. יא חביבי, רק התחלנו עכשיו כבר תביעות? מה היה? מה קרה פה? ועוד יתרו בא אליו, יתרו האפיפיור, בא מהוותיקן, בא במיוחד עד לפה, אומר לו, תראה אדון משה, אתה לא תוכל לשפוט את העם לבד, נבול טיפול, אתה טיפול, בן אדם לא יכול לשפוט את כל העם. ומשה לכאורה היה צריך להגיד לו, אדוני האפיפיור, משה היה צריך להגיד לו, אדוני האפיפיור, מה אתה חושב שאני עד כדי כך חסר שכל שאתה צריך להגיד לי שבנאדם אחד לא יכול לשפוט את כל העם? יש שופט אחד בעולם שחושב שהוא יכול להיות השופט היחיד של עם שלם? אז מה עלה בדעתו של משה? מה עלה בדעתו של משה? התשובה רבותיי, מי בא לעשות תביעות יום למחרת? משה ירד יום כיפור, למחרת הם כבר עושים תביעות. מי? ערב רב באו לתבוע את היהודים על הכסף שלקחו מהם במצרים. זאת אומרת, אני חלק מעם ישראל, לא, אבל אני עדיין מצרי, אתה עוד חייב לי ממה שלקחת לי. אז משה אמר, היחיד שלא לקח מהם כלום זה אני הייתי עסוק בלחפש את עצמות יוסף. לכן אני היחיד שלא משוחד, כי שופט לא יכול לדון בתיק שהוא עצמו הנאשם. זה ברור, כן? אפילו אצל הגויים מבינים. לכן משה אמר, אין לי את מי לשים היום. הם יש להם תביעה ייצוגית נגד העם, רוצים את כל הכסף והזהב שלקחו. אז רק אני יכול לשפוט אותם, כי עליי אין להם קביעה, כי אני לא רצתי לחפש כסף, אני הייתי עסוק בחיפוש עצמות יוסף. זאת אומרת, כבר על ההתחלה עלינו מהם צרות. והזוהר אומר לפני ביאת משיח הם יגיעו למצב שהם ישלטו בכל המקומות, בכל המוסדות, הכל. ואתם רואים, אני לא צריך לספר לכם מה הולך פה היום בממשלה וכל הדברים האלה, בעיתונות, בכל התקשורת. יש להם את הכוח לעת עתה, והנזקים שהם עושים אפשר לשער אותם בכלל, זה אין לזה סוף. מחלישים את העם, מחלישים את החיילים, מחלישים אותנו בעיני העולם, מערכת משפטית מעוותת, מרחמים על רוצחים ומתאכזרים לבחורי ישיבות שמוסרים נפש על התורה. ואני שואל את עצמי שאלת הדיוט, האם לזה יקרה עצמאות? זה עצמאות? תארו לכם עכשיו בן אדם יש לו תביעה משפטית על ירושה, שני בני דודים, נפטר הדוד שלהם אחד, אין לו ילדים, והם היורשים הפוטנציאליים היחידים. אחד השתלט על הנכס לעת עתה, יושב שם, ועכשיו הוא מנהל את הבית, והבן דוד השני הגיש עתירה לבגץ, ועכשיו עוד מעט ידונו, עוד חצי שנה ידונו אם לחלק את האדמה או לקחת אותה מהבן דוד הראשון שיושב שם ולתת אותה לשני, וצריכים, ויש עכשיו על זה הרבה ספקות. והבן דוד הראשון בונה שם כבר בניין ומשקיע ומתרברב ועושה חגיגות, עצמאות, עצמאות, עצמאות. איזה מין עצמאות יש לך פה שמערערים על הזכות שלך לשבת פה, שכל העולם מתכונן למלחמה על ירושלים, כמו שהזוהר אומר וחז"ל כבר אמרו לנו ברוח קודשם, כמו שהנביאים כולם דיברו, תראו זכריה י"ד. עצמאות זה שהשתחררתי מכל החובות, מכל המטלות, מכל האויבים. כולם אמרו לי זכית, ניצחת, אנחנו מבטרים, תרוויח, תהנה, חזק וברוך, שלום. אבל ברגע שכולם נלחמים בך, רוצים לגנוב את מה שיש לך, והאנשים מתוך החם שתפים איתם פעולה, יש כאן עצמאות? חז"ל כבר גילו לנו, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו זה נאמר על האדם היחיד, אבל נאמר עלינו גם ככלל, כעם. כל עוד אין חופשיות לעסוק בתורה, כל עוד אדם שעמל בתורה קוראים לו פרזיט, קוראים לו פושע, קוראים לו משתמט, מרביצים לו, מגדפים אותו, כותבים עליו כל יום כתבות של הרס, מסניעים אותו בעיני אדם, מחילה מכבודכם, זה לא עצמאות, זה לא חופש. בהכל יש חופש הביטוי. שמגיע לענייני הדת והתורה, שופטים אותך בבית משפט. יש איזה בחור אחד מחולון שהוא פעיל בזיכוי הרבים, הוא כתב בדף שלו בפייסבוק ביום מצעד התועבה, לא יאומן כי יסופר שעל עבירה שהעונש בתורה היא עליה מוות, אנשים חוגגים ועושים מסיבה והשלטון משתף איתם פעולה. תוך שעה באו אליו חוקרים, אסרו אותו, לקחו אותו למעצר, לקחו לו את הטלפון ואת המחשב, וכעבור יום או יומיים שחררו אותו בתנאים מגבילים, שהוא לא ידבר אי פעם מילה נגד המתועבים האלה שמורדים בהשם בריש גלי. לזה קוראים עצמאות, רבותיי? התורה היא במאסר, התורה היא במצור. מה שרצו לעשות היוונים והרומאים וכל שונאי ישראל בכל הדורות פה עושים, עשו. בואו נראה כמה מדבריו של החזון איש, רבותיי. לא, אני אמרתי לכם בראשית דבריי, גם למרות שהגעתי באיחור ורק התחלתי לא מזמן לדבר, אבל בכל זאת אני גם אקצר מה שתכננתי לדבר, אבל לפחות כמה משפטים מאחד מגדולי כל הדורות, מהסבא קדישה, שהאידיאולוגיה שלו, ההשקפה שלו הייתה ישרה יותר מסרגל, והמסירות נפש שלו ורוח הקודש שלו והמידות שלו והענווה שלו בכל תחום ותחום של בני האדם ושל התלמידי חכמים, הוא הצטיין בציון 100. לפעמים יש תלמידי חכמים גדולים מאוד, אבל אם נשפוט אותם כל דבר לגופו של עניין, לא יקבלו 100 בכל המחלקות. אבל החזון איש היה כזה, אם אפשר היה לתת יותר מ-100, אז היו נותנים ליותר מ-100. ותבינו, כל פעם שאתם מסתכלים על כל התורה שיש במדינה הזאת, רוב הזכות הולכת אליו. הוא נלחם כאן בדור שהייתה כאן תנועת המזרחי, שרבנים חרדים, תלמידי חכמים נפלו שם, והתחילו לשבח את כל הממסד הציוני, אף על פי שדיברו דברי כפירה בגלוי בלי להחביא בכלל, והם היו בעד שנשים ילכו לשירות לאומי, והוא לחם נגד כולם, והוא אמר, הוא פסק פסק הלכה שאם בת יבואו להכניס אותה לשירות לאומי, שזה מסכן את העתיד של עם ישראל, שבנות ישראל ילכו למקומות של הפקרות וחוסר צניעות וזימה וכו', שתמסור את עצמה פשוטו כמשמעו, יערק ולא יעבור, תשב בבית האסורים וכו'. ורק בגלל זה הממשלה מעולם לא ישמע את החוק, העבירו את החוק ולא אסרו אף בחורה, אמרו לה בואי לשירות לאומי, החזוני שאמר אסור, לא הכניסו אותה למאסר, אף אחת. אחד מהציונים אמר לרב לורן שהיה בממשלה אז, הוא אמר לו, אנחנו לקחנו בחשבון הכל, לרגע לא היה לנו ספק שהרבנים הציוניים הצטרפו אלינו נגד החרדים, לא היה לנו לרגע ספק, ידענו שהם בכיס שלנו, אבל דבר אחד לא לקחנו בחשבון, שאתם כל כך מסורים לרבנים הגדולים שלכם ולא תזיזו מה שהם אומרים. שהבנות אמרו נלך לכלא ולא נלך לשירות לאומי, זה לא לקחנו בחשבון. לכן, איך אומרים באנגלית? If you can beat him, join him. הרבה פעמים אני אומר לחילוני, אתה מורג בהשם? אתה חושב שתנצח במלחמה? אם אתה לא יכול לנצח, תהיה חכם, תעבור לצד שלו. תהיה בצד של המנצחים, של בעלי הכוח. אני אקרא לכם כמה דברים, ככה בקצרה, כדי שנראה על מה היה מדובר. לא, 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 אני לא מדבר לרגע על המדינה, אין שום בעיה. אבל היה עדיף שנקים את המדינה על חוקי התורה, או שבצבא יכבדו את חוקי התורה, ויהיה זמן להתפלל וללמוד, והבחורות המדהים שלהם יהיו צנועות, ושידברו בעד התורה. יהושע בן נון היה לו צבא, נכון? ודוד המלך היה לו צבא, ושלמה היה לו צבא, והרבה היה להם צבא. אבל בזמנם הצבא היה קדוש, והיה שם הדת קדמה להכל. גם שיהושע הלך למלחמה, חצי מהחיילים ישבו ללמוד ביום ולילה תורה ולקרוא תהילים, מה חשבת? לעשות דברים של זה. זאת אומרת, המציאות הייתה שכולם הבינו, צריכים צבא, צריכים השתדלות, אין ברירה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו פה שתבין לעומק. אתה יודע, במדינה שלנו יוקר המחיה הוא מהעיקרים ביותר בעולם. כל דבר עולה פה פי 3, פי 4 או פי 10 מאמריקה. עכשיו המשכורות פה הם אפילו לא רבע מאמריקה. זאת אומרת, יוצא מציאות שפועל פה, נגיד, מרוויח דוגמה $1,500 בחודש, ושם הוא מרוויח את זה בשבוע. אז עכשיו, העלות של המחיה אותו דבר, משכורת רבע. הבנת? עכשיו השאלה היא למה? התשובה היא, כי כל מוצר שאתה קונה, אתה משלם עליו יותר מיסים לממשלה מאשר המוצר בעצם עולה. ושם אין הרבה מיסים, קצת משלמים מיסים, זהו. אז אתה צריך לשלם פה המון. למשל, אתה קונה פה מכונית שבאמריקה עולה $15,000 חדשה, פה אתה משלם $50,000 על אותה מכונית, בדיוק. איפה הלך $35,000? לקופת המדינה. למה המדינה כביכול שודדת את אזרחיה? כי אין לה ברירה, כי צריכים לשלם על אלפי טילים ופצצות ומטוסי F-16 ומטוסי F-15 וחמקנים, וכל שעת טיסה עולה $20,000, וצריכים להכיל מיליון חיילים וכל מיני, וקורסים והכנות ואימונים, זה עולה מיליארדים של דולרים כל שנה. אם היינו שוויץ או דנמרק, יש סתם צבא ממלכתי, אין שם כלום, אין אימונים, אין את כל הצבא הכבד הזה וכו'. אז למה הם, יש להם צבא כזה קטן שלא צריך כלום, ואנחנו כל כך צריכים? כי לנו אין ברירה, אם לא יהיה לנו צבא חזק אנחנו מיד מתים, תוך חודש לא יישאר מאיתנו זכר, אלו עומדים עלינו לחלותנו. עכשיו, מה גרם שכל האויבים עלינו כל הזמן? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקים עלינו אותם כל הזמן. למה הקדוש ברוך הוא שולח לנו אנשים כל הזמן שירצו לחלותנו? מה כתוב בפרשת בחוקותיי? אם תלכו בחוקותיי, אף אחד לא ייגע בך, האויב שבתוכך יחלש ואתה תתחזק, לא ישלטו בך, אתה תשלוט בכולם, הם יברחו ממך, אחד יניס אלף, נכון? כל הפסוקים האלה. ומה כתוב מיד ליד זה? אם אתם לא שומעים בקולי, אם האידיאולוגיה, ההשקפה שלכם היא הפוכה משלי, אם אתם מאדירים את שונאי התורה, את הקומוניסטים, את שונאי השבת, את שונאי הצניעות, את שונאי הדת, את אלה שמעריצים מצעדי תועבה, הם הגיבורים שלכם, להם אתם מצביעים, אותם אתם משבחים, עבורם אתם רצים, זאת אומרת אני פחות מהם, זאת אומרת אני אבא שלכם שמוסר עליכם את כל מה שיש לי כדי לעשות לכם טוב, ואתם מורדים בי. מה יהיה? מהערבים תצטרכו ללמוד איך הם צועקים, איך הם מתים, איך הם שמים את השטיח באמצע שדה תעופה מול כולם ומתפללים ולא עושים חשבון לאף אחד. ואצלם הרוצח הכי גדול, כל מילה שנייה בסמילה, וואלה, לא, 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 כל היום וכל הלילה. ופה עם פוליטיקאי אומר בעזרת השם שוטפים, גומרים אותו למחורת. מה, נהיית לנו דתי? מה הולך פה? הבנת? וכל היום מגדפים את הדת. אז הרי שבחור אומר, אתם לא, איך אומרים בצבא? מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. 70 שנה אצלנו הכל בא דרך הרגליים. ושזה בא דרך הרגליים זה עולה המון כסף. וכולם יהיו עניים, וכולם במינוס, וכולם אין להם לשמם, וכולם סובלים, וכולם ממורמרים. וכל זה כי מה עשו בשבת, ומה עשו בתורה, ומה עשו ומה עשו ומה עשו. ואת מי מאדירים? את כל הזמרים החילוניים, ואת כל מה שהולך פה, וכל התוכניות האלה, וכל הדברים האלה שהם נגד ההפוך של התורה. לכן רבותיי, לא נלמד בדרך הקלה, נלמד בעל כורחנו בדרך הקשה. ואני רוצה רק לסיים, קודם כל זה דבר גדול, כמו שאמרתי, שביום העצמאות במקום להיות בפארקים ולנפנף ולאכול בשרים וכו', אתם באים כאן להקשיב לדרשנים אחד אחרי השני כל היום. זה מעשה גדול והוא מעורר הרבה סנגוריה על כל עם ישראל ועליכם בפרט. כי אחרי 120 שנה תוכל להגיד ריבונו של עולם, תראה, אמנם לא קבעתי איתים לתורה, אמנם לא הייתי צדיק גדול, היו לי הרבה ניסיונות שנכשלתי בהם, אבל תראה דבר אחד אני יכול להגיד להגנתי. ביום שהיה לי יצרה ללכת לשבת עם המשפחה וכל מיני דברי ליצנות ואכילה ובירות ושטויות וים ולא יודע מה, כנרת וכל הדברים האלה, מה עשיתי? באתי, ישבתי בחום, באוהל בחוץ, וישבתי כל היום, שמעתי דברי תורה. זה אני האמיתי. כל שאר הדברים שראית זה היצר הרע שלי, זה לא אני. ראית שהיה לי חופש, מה הדבר הכי חשוב לי? אדם שיש לו חופש מהעבודה, מה שהוא עושה ביום, חופש שלו, זה מראה שזה הדבר הכי אהוב עליו, הכי רצוי בעיניו. אחד הולך לים, זה החיים שלו. אחד הולך להופעה, זה החיים שלו, לראות איזה זמר. אחד, כל אחד הולך לים שהוא משתוקק. ואני באתי למקום של תורה. הבנתם? זה באמת עצמאות. זה באמת חופש. אין לי כבר את הזמן לקרוא את דברי החזון איש, מחילה מכבוד הרב, אני פשוט התחלתי מאוחר. אז השתדלתי לפחות להגיד איזה דרשה בכל זאת. תודה רבה לכם, יהי רצון שכל שנה יהיה ככה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.